ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בפרשת השבוע יש לנו 10 הדיברות. יש מחלקים אותם, 5 הם דיברות בין אדם למקום ו5 דיברות בין אדם לחברו. ואני הייתי מחלק אולי קצת אחרת, ש3 דיברות הראשונות הן באמת בין אדם למקום. הדיברה הראשונה, להאמין במציאות השם, דיברה השנייה, להאמין בייחוד השם, לא לשתף איתו שום עבודה זרה, והדיברה השלישית, כבוד השם, שם השם, שלא להשתמש בשם השם לשווא או לשקר. 5 דיברות האחרונות הן בין אדם לחברו, שאסור להרוג את חברו, אסור אפילו לפגוע באישות של חברו, אסור אפילו לפגוע בחירות של חברו, לגדוב אותו כאבד, שאסור אפילו עד ידי ביתים לנסות לפגוע בחברו, ואסור אפילו לרצות לנסות להשיג את ממון חברו. אבל 2 הדיברות האמצעיות הן על היחס בין הבורא לנבראים. הן לא ישירות על הבורא לבד וגם לא על הנבראים לבד, אלא על היחס בין הבורא לנבראים. הדיברה הרביעית היא שבת, להאמין ש6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אמונה שיש בורא שברא את העולם ב6 ימים. יש כל מיני טועים שחושבים שהעולם מתפתח, איך יכול להיות שנברא עולם כזה ב6 ימים? זה התפתח, כמה זמן התפתח? קובעים זמן של מיליארדי שנים, כמה בדיוק? יש לי עוד שונות, אבל ביני ובינך כמה מיליארד, מה זה כבר? הטעות הזאת הרי מוכחת מתוך ה... יש מאין לא התפתח, גם מיליארד מיליארדי שנים, יש מאין לא התפתח בשום אופן לא. אז מוכרחים לקבל בורא לעולם. אז אם בורא, אז כבר לא צריך להגיע לכל ההתפתחות. אם הוא יכול לעשות יש מאין, יכול ודאי לעשות יש מי יש, לא צריך זמן בשביל זה. חז"ל באמת, כשהם שאלו את השאלה, הם לא שאלו כמו שהטיפשים שואלים איך זה שהשם ברא את כל העולם ב6 ימים. הם שואלים להפך, למה כל כך הרבה זמן לקח לקדוש ברוך הוא לברוא ב10 מאמרות? הרי במאמר אחד יכול להיברות. חז"ל אמרו תירוץ על הקושייה הזאת, אבל זה מה שהפריע להם, למה כל כך הרבה, לא למה כל כך מעט. אני אשאל את השאלה אחרת, השם ב6 ימים ברא את העולם, למה ב6 ימים היה יכול לברוא את העולם ביום אחד? צריך 10 מאמרות, אז יאמר 10 מאמרות ביום אחד, מה יש? אז ודאי יש להשם סיבות, אבל אני אגיד סיבה אחת שהלב הטיפש שלי יכול להבין. אם השם היה בורא את העולם ביום אחד, היינו צריכים כל יום שני לעשות שבת. אז כל יום היה או שבת או ערב שבת, מתי לומדים בישיבות? וגם לא בישיבות, וכל העובדים, היה תמיד גשר בין שבת לשבת, אז לא צריך לעבוד בכלל. אז כדי ש6 ימים תעבוד, אז השם ברא את העולם ב6 ימים, שנוכל קצת לעסוק בענייני ישובו של עולם, או מה שעוד יותר חשוב, שנוכל בישיבות ללמוד קצת. אז השם ברא את העולם ב6 ימים, אבל לא שהיה צורך להשם ב6 ימים, היה יכול ברגע אחד, כלומר יהי עולם, היה נהיה עולם. להשם משום מה, מהטעם שאני אומר, מטעמים אחרים, לא רצה לברא את העולם ברגע אחד. שואלים קושיות, איך זה שיש כל מיני מאובנים שמורים על, על, על דורות שלפני 1,000 שנים, או מגיעות קרני אור מכוכבים שרחוקים 1,000,000 שנות אור, אבל כל זה לא קשה. למי שמאמין בבריאה של הקדוש ברוך הוא, השם ברא את העולם, ברא גם את המאובנים, פרות הם את קרני האור, לא במרחק מיליוני שנות אור, פרות הם קרוב לכדור הארץ, שיוכלו להגיע לעיניים שלנו. הרי הכל בריאת השם, אז אין שום קושיות מכל המובנים וכדומה. למה השם ברא? אולי בין השאר כדי לתת מקום לטועים לטעות. טועים יביא מזה ראיות נגד בריאת העולם בשישה ימים, אבל זה לא ראיות, זה ראיות של הבל. יש רוצים לומר על כל מיני עצמות של חיות קדמוניות מלפני המבול, אבל זה לא פשט בתורה. בפשט התורה בשום חיה לא נכחדה במבול. כל החיות נכנסו לטבע, כל אלה שהיו. אלה שאף פעם לא היו גם לא נכנסו לטבע, אבל אלה שהיו נכנסו לטבע. שכל מחייב שמי שכל יכול אז לא יעשה במיליארד מיליארד ב-20 מיליארד שנים דבר שיכול לעשות בשישה ימים. אם מישהו מקבל משכורת לפי ימי העבודה אז הוא יעשה כך, אבל כשבוך הוא לא מקבל משכורת אז הוא לא יעשה ב-20 מיליארד שנה מה שיכול לעשות בשישה ימים. לכן כל מה שמציק לך זה רק השאלה למה לא בפחות זמן, לא למה לא ביותר זמן. בריאה היא לא רק בריאה גשמית בלבד, וגם את הרוחניות הקדוש ברוך הוא ברא, גם עולמות רוחניים השם ברא. אז אחד הברואים זה יום השביעי, יום השביעי משבח ואומר, לרשו שהיום השביעי בעצמו הוא אומר את המזמור של יום השבת. אני חושב שזה הפשט בטילים לפי זה, כמו שיש מזמור לאסף, אז אסף אמר את המזמור הזה, מזמור לדוד, אז דוד אמר, אז יש מזמור ליום השבת, מזמור של יום השבת, יום השבת אמר את המזמור הזה, זה הפשט בתפילה, שאנחנו אומרים, ביום השביעי משבח ואומר מזמור של יום השבת, שזה בריאה רוחנית שהשם ברא, יום השבת, שבת קודש, הוא נתן לעמו ישראל, בנחלה, שנוכל לשמור את השבת, גם להתענג בתענוגים גשמיים, אבל גם להשיג השגות בתורה. הגדולים אמרו שהשיגו בשבת דברים הרבה יותר גדולים ממה שהיו משיגים בימי החול. בזוהר יש עניין גדול לחדש חידושים בשבת, אבל גם מי שלא יודע לחדש, אז שילמד משהו כבר יודע, גם כן עניין גדול. תורה של שבת זה תורה אחרת לגמרי מתורה של ימות החול. בדרך כלל שאדם לומד מתוך תענוגים זה אולי חיסרון בתורה שלו, אבל כשזה מעונג שבת אז זה לא חיסרון בתורה הזו. עונג שבת זה לא חיסרון, הוא לא גשמיות, הוא רוחניות, הוא טוב לתורה. דיברה השנייה של השותפות, של היחס בין הקדוש ברוך הוא והבריאים, זה כבד את אביך ואת אמך. לזכור שיש לקדוש ברוך הוא כביכול שותפים בבריאה. אם הוא מכבד את אביו ואמו, הרי חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא אומר, כאילו בדרתי ביניהם וכיבדוני. אם הוא מכבד את אביו ואמו, זה מראה שאם היה הקדוש ברוך הוא נמצא, היה מכבד גם אותו. אם הוא לא מכבד את אביו ואמו, חס ושלום, זה אומר שכאילו חס ושלום הייתי גר ביניהם, לא היו מכבדים אותי. כי הרי דיברנו כבר שיסוד הכרת הטוב זה יסוד אחד, מי שמכיר טובה לאביו ולאמו, יבוא להכיר טובה גם לקדוש ברוך הוא שברא אותם וברא אותו. אם הוא לא מכיר טובה לאביו ולאמו, גם לא יכיר טובה לקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא ראוי לכל הכרת הטוב שלנו, גם על הגשמיות וגם על הרוחניות. חיי עולם נטע בתוכנו, ודאי שאנחנו צריכים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, אבל צריכים להכיר טובה גם לאביו ולאמו שהביאו אותו לחיי העולם הזה, שבלי חיי העולם הזה הרי לא היה מגיע לחיי העולם הבא. ודאי צריך גם להכיר טובה לאביו ולאמו, אפילו אם אביו לא טרח בגידולו שום צורה, הוא חייב להכיר לו טובה וחייב לכבד אותו. כל שכן עם אבא ואמא שחיו בשלום ביניהם וגידו ביחד את הילד שלהם, פינקו אותו, דאגו לו כל מה שהוא צריך, ודאי וודאי שצריך להכיר טובה לאביו. אני אומר, זה מיסודות עבודת השם, שבאדם יהיה מכיר טובה. אם לא מכיר טובה לאביו ולאמו, אז נפש פגומה, צריך להכיר טובה. וחשבתי שאם אדם חייב לחברו כסף או משהו כזה, אז גם אם לא יכול לשלם הכל בבת אחת, אז כמה שמשלם, אז יורד קצת מהחוב. אחרי כך וכך תשלומים יגמר החוב. אבל בכיבוד אביהם להפך. כמה שיכבד אביו ואמו, החוב גדל יותר, כי הביאו אותו גם לקיים את המצווה הזאת. גם המצווה הזאת צריכה לקיים רק בזכותם. כמו שאנחנו מודים להשם על זה שהוא נותן לנו מצוות, שנוכל לעבוד אותו, אז כך להבדיל צריך להודות לאבא ואמא שזיכו אותי לקיים מצוות כיבוד אביהם. כמה שיכבד אותם יותר, החוב גדל יותר. הוא אף פעם לא יוכל להיפטר מהחוב הזה. אדם צריך שיהיה לו הכרה הזאת של כיבוד אב ואם, להכיר שהם משותפים כביכול עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. השם כמובן לא זקוק לשותפים, היה יכול לברוא כל אדם בלי הורים, אבל הקדוש ברוך הוא ברא רק אדם הראשון בלי הורים, וחווה מצלעותיו, אבל שאר בני אדם הוא העדיף לברוא אותם עם הורים. אז צריך להכיר טובה להורים שכביכול היו שלוחי רחמנא ליצירתו. כמו שדיברנו כבר, שצריך להכיר טובה אפילו ליאור במצרים, לכל מי שגרם לי טובה, אז כל שכן לאביו ולאמו, שמרצונם אחר כך גידלו אותו, פינקו אותו, נתנו לו אוכל, נתנו לו חינוך, כל מה שצריך. אז ודאי וודאי שהכרת טובה של אדם להורים שלו צריכה להיות גדולה עד אין סוף. כמה שיודע להם זה לא מספיק. יש גבולות בהלכה, כמה הוא חייב בכיבוד אב ואם. כיבוד אב משל אב, אומרת הגמרא, שהוא לא חייב להוציא כסף על כיבוד אב, אבל זה רק אם יש לאב כסף. אם אין לאב כסף, אז הוא חייב גם להוציא כסף על כיבוד אב. מה לפני מקרה ששאלו אותי, אבא שיש לו איזה עוזר פיליפיני או משהו כזה, אבל העוזר הוא לא מבשל, לא יודע או לא רוצה לבשל. אז אבא דורש מהבן שלו שיבשל, והבן טוען שהוא לא צריך לבשל, שאבא יכול להסתדר בלי שהבן יבשל. עם מי הדין? אז אני הייתי פשוט שהדין שהבן צריך לבשל את ההוצאות, לקנות לאבא ביצים ובשר ומה שצריך לבשל, אז זה האבא צריך לתת אם יש לאב כסף. אבל את עצם הבישול הבן חייב להביא. אם הבן יזכור מישהו אחר שיבשל, אז זה זכותו אולי. אבל זה כבר הבן צריך להוציא את ההוצאה הזאת. תזכור טבח שיבשל אם הבן לא רוצה לבשל בעצמו. אבל בוודאי שחובת הבן לבשל לאביו, וכן שאר צורכי אביו, להוליך ולהוציא. אם אבא רוצה ללכת לבית כנסת, אבל כשאלה אז הבן צריך לעזור לו, או לכל מקום אחר שאבא רוצה ללכת, להעמיד אותו, להשכיב אותו. רבי טרפון היה שוכב כדי שאמא שלו תעלה עליו למיטה שלה. חז"ל אמרו לו, לא הגעת לחצי כבוד שעברה תורה. כי אין גבול להכרת הטוב שצריך לאבא ואמא מה לעשות. זה חושב שאם יזכה לזה, אז יזכה גם להתקרב לאפס קצהו של הכרת טובה לקדוש ברוך הוא, שברא אותו וברא את אבא ואמא וברא את כל הדברים שאבא ואמא יכלו לתת לבן. כל הטובה מגיעה לקדוש ברוך הוא, כל הכרת הטוב מגיעה לקדוש ברוך הוא. אדם צריך לקנות בנפשו רגע של הכרת טובה ממילא. מילא זה גם הבנה אחרת במצוות שבת. אם אני מבין כמה טוב העולם שהשם ברא, אז אני יותר צריך לשמוח בשבת שהשם נתן לי להודות על שהשם ברא. מזמור של יום שבת, טוב להודות להשם, זה האלף של השבת, שטוב להודות להשם שברא עולם שכולו טוב, שאין בו חסרונות. נדמה לנו לפעמים שיש חסרונות, יש קשיים, אבל הכל לטובה, הכל נברא לתועלת של האדם. גם מה שהאדם מקלקל לעצמו, גם זה השם ברא לתועלת האדם, ולאדם לפעמים מקושל. אבל מצד השם אין כאן מכשול, שם ברא עולם שכולו טוב. גם במקנוני אמר שהיו טיפשים שאמרו שהעולם הזה זה הגיהנום של כאן השם שולח את הרשעים שחטאו. גם אומר, לא, העולם הזה הוא כולו טוב, את הצרות בני אדם עושים לעצמם. השם מצידו ברא עולם שכולו טוב. אנחנו צריכים להודות להשם שברא עולם שכולו טוב, וברא עולמות עליונים שנשיג, אם ירצה השם, אם נזכה בעולם הזה, לעסוק בתורה שכולה טוב, נזכה לעולמות העליונים שכולם טוב. השם נתן לנו אפשרויות אינסופיות לעלות מעלה מעלה בעבודת השם, ולרכוש עולמות על גבי עולמות. חז"ל אמרו שכשאדם עוסק בתורה, כאילו ברא שמיים וארץ. יש אין סוף אפשרות לבן אדם לתרום מהם כדי לימוד התורה, ובפרט בשבת קודש. אז כיבוד אב ואם ושמירת שבת, שניהם להם על הקשר בין הבורא ובין הברואים. אבל נזכה כמובן לקיים כל עשיית הדיברות, גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו. נזכה ליום שכולו שבת.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.